ברשות הרבנים וכל בני המשפחה, מקום שאמרו לקצר לא רשאי להאריך, אז זה בעיה עם הרמקול. האמת היא שאני עומד פה לפניכם לא בדיוק במקום שהייתי צריך לעמוד. רק לא יכולתי לסרב לבקשתו של רמי גורן, של המשפחה, מכמה וכמה סיבות, ואחד מהם זה האמת היא שהנושא, כפי שהזכירו פה לפניי, הוא נושא טעון מאוד, הוא מורכב מאוד, מכל הבחינות, מכל הצדדים, והיה לי מן הראוי בעצם ללכת בעקבותיו של הרב הנזיר, שאמר פעם את האמרה הידועה שלפעמים בשתיקה אומרים יותר מאשר בדיבור. המעידך גיסא כתוב בפרקי אבות, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה, כותב הרב בעולת ראייה פירוש מקורי, שלפעמים נמצאים במין מצב כזה שמהשתיקה לבד לא יוצא לגוף שום דבר טוב. לפעמים צריך לדבר. אני לא מתיימר חס וחלילה פה לפסוק ולהורות, אני לא באתי לידי כך למדרגה הזאת, בפרט בנושא ציבורי שכזה, ובפרט שלפניי דיברו ותיקים ממני. רק דבר אחד, אני חושב שאולי, כפי שהזכיר פה הרב מיכה הלוי, ועל זה אני רוצה יותר להתמקד, שבאמת נושאים, נושא כזה מורכב, מכל צידי צדדיו, הוא באמת לא נתון לשיקול דעתו של כל אחד. יש בספר צמח צדק הקדמון. הוא כותב שם מה הדין באדם ששאל שאלה הלכתית, תלמיד חכם, אבל שלא היה עם כתפיים רחבות מאוד, למשל, להתיר עגונה. ובסוף הוא פסק מה שפסק והתברר שהוא טעה. כותב בעל הצמח צדק, השואל דינו כשוגג הקרוב למזיד. מפני שכמה שהשאלה היא קשה יותר ומורכבת יותר, צריך כתפיים יותר ויותר רחבות. וכל בירור הלכה צריך סייעתא דשמיא. שמעתי מאבי מורי סיפור שהיה עם הגאון הרב חרל"פ זצ"ל, שבא אליו יהודי לשאול אותו שאלה בהלכה, והרב חרל"פ ענה לו מה שענה לו, ולאחר זמן התברר לו לרב חרל"פ שהוא טעה בתשובה, וזה הציק לו. הוא לא מצא מה קרה, הוא שאל לאותו שואל, האם מה שביקשת ממני חווה דעת, היא הייתה שאלה תיאורטית או שאלה מעשית? אמר לו השואל, היא לא הייתה שאלה מעשית, אלא שאלה תיאורטית. אמר לו הרב חרל"פ, בגללך נכשלתי. אם השאלה היא הייתה שאלה מעשית, הייתה לי יותר סייעתא דשמיא לכוון לאמת. ושמעתי פעם אחד מרבני אנגליה, שהיה סיפור עם הרב אברמסקי זצ"ל, שהוא התיר פעם עגונה, ואחרי כמה שנים בא הרוג ברגליו. הבעל חזר. הלכו הלמדנים של הקהילה בלונדון ואמרו לרב אברמסקי, כל הקונטרס שנימקת, למה האישה הזו מותרת, הרוג שבא ברגליו מפריך את כל הקונטרס. אמר להם הרב אברמסקי, על פי הלכה הוא מת. אם יש שאלה איך הוא הגיע, זה קושיה עליו ולא עליי. למה אני מספר את הסיפור הזה? כדי לדעת שבאמת מה שההלכה אומרת זה משהו ממשי, שגם קובע את המציאות. הרבי מגור הזקן, ביתו חלתה כשהיו בפולניה. אמר לו הרופא, כבוד הרבי, היא חייבת לעבור ניתוח, אני לא יודע מה יותר מסוכן, המחלה או הניתוח. היות ואתה הרבי האבא, אתה צריך להחליט. שאל אותו הרבי, חלילה אם זה הייתה ביתך, מה היית מחליט? אמר לו הרופא, אם זה הייתה חלילה ביתי, הייתי רץ מיד לרבי מגור להתייעץ איתו. את הסיפור הזה שמעתי מאבי מורי, שהוא אמר לאנשים שבאמת צריכים לקבל הרבה הרבה החלטות קשות מאוד, וזה לא משנה אם זה במישור הצבאי או במישור המדיני וכו'. הוא אמר לאחד מהם פעם, אל תזלזל כל כך במה שהרבנים בעלי היכולת אומרים בשם ההלכה. כשתגיע פעם לבעיה קשה שגם יש בה את האפקט של הצד המוסרי, אתה תרוץ להתייעץ עם הרבנים, כדי שתהיה לך משענת, כדי שיהיה לך כתפיים. ואנחנו נתקלים בזה על כל צעד ושעל. ולכן גם בנושא הזה שפדיון שבויים, הרי אין ספק, כפי שהגאון מווילנה כותב, שכל דיין שדן דין אמת לאמיתו, אומר הגר"א, מה זה אמת לאמיתו, וכי יש אמת שאינה לאמיתה? אומר הגר"א, בשביל להורות, להחליט, לקבל החלטה בכל תחום שהוא, ודאי בנושא הלכתי, צריך להיות בקי גם בצדדים ההלכתיים וגם בנתונים בשטח. לא תמיד לצערנו זה הולך ביחד. לפעמים מי שבקי בנתונים הוא לא בקי בהלכה, לפעמים הפוך. דיין שדן דין אמת לאמיתו שהוא בקי באמת בשני הדברים. ודאי שלא יעלה על הדעת שרבנים יחוו דעת על נתונים שלא ברור להם. אבל ודאי שצריך להעלות על הדעת שהרב כשהוא פוסק הלכה מתוך ידיעת המציאות, אז אנחנו בשם אנשים מאמינים יודעים שההלכה היא גם קובעת את המציאות. ויש הרבה דברים בכל התחומים, לא רק בענייני בשר וחלב, ולא רק בלכות שבת, שאנחנו חונכנו שצריכים גם לשאול את דעתם של הרבנים. ואני מאוד מזדהה עם מה שאמר פה הרב מיכה הלוי בתחילת הדברים, שהספרים של הרב גורן זצ"ל, הם משקפים באמת איך אפשר לגשת גם מתוך מבט הלכתי ולהתמודד עם בעיות ציבוריות שאילולי שהיו מדברים עליהם וכותבים עליהם, היינו באמת משאירים את זה רק לאנשים שמכירים את העובדות אבל לא מכירים את הצד ההלכתי. אנחנו מאמינים שבמשקפיים נכונות יש פתרון לכל בעיה, גם בבעיות מדיניות, מבלי שאני אצטרך לפרט פה. כבר הזכירו קודמיי את הצדדים השונים שיש בכל הנושא הזה של שחרור מחבלים, אם זו סוגיה של פיקוח נפש של הציבור, שגם לאותם השיטות שסוברות שאדם מותר לו להיכנס לספק סכנה כדי להציל מישהו שנמצא בוודאי סכנה, אבל מניין לנו שהוא יכול לסכן את הציבור בשביל להציל מישהו שהוא בוודאי סכנה. וכל הספקות האלו מצטרפים למאגר אחד של ספקות שבאמת, כפי שהזכרתי בהתחלה, לא כל אחד מאיתנו יוכל לומר שהוא הקטן במרכאות שבסנהדרין, שלכן מותר לו גם כן לחוות דעה. דבר כזה באמת, כפי שהרב גורן זצ"ל עשה, זה מתאים לו, לאנשים שכמותו, לייעץ או להורות במקום שצריך. כפי שהזכיר פה הרב דרוקמן, המקרה הראשון בתנ"ך של פדיון שבויים זה היה כשאברהם הלך להציל את לוט. וידוע שרב צודק הכהן מלובלין כותב שכל דבר איפשהו מופיע בפעם הראשונה בתורה, סימן ששם זה שורש העניין. ולכן אברהם אבינו הוא הכתובת שלנו בתורה שבכתב לדעת איך נוהגים במקום שאנחנו נתקלים בתופעה כזו של שבי. רבינו בחיה כותב בספרו כד הקמח שהעניין של פדיון שבויים הוא לא רק עניין בפשטות של בן אדם לחברו, ודאי שזה כך. אבל יש בזה גם עניין של לדבקה בו. חז"ל אומרים, וכי אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא, עלו אש אוכלה, אלא מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא מלביש ערומים, אף אתה מלביש ערומים וכו'. אומר רבינו בחיה, הרי הקדוש ברוך הוא פדה אותנו מבית עבדים ממצרים. הפדיון הזה מחייב אותנו, למי שרוצה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, לעסוק גם בפדיון שבויים, וגם מי שאין לו את היכולת לעסוק בצד המעשי של הפדיון שבויים, הרי כותב הפרי מגדים בלכות תענית, שאדם שרוצה לעזור, רוצה לסייע, והדברים לא מסורים בידו, אומר הפרי מגדים, גם אם הוא מתפלל על אותו דבר, זה נחשב שהוא משתתף בצער הציבור, זה נחשב שהוא פועל משהו למען אותה מטרה, ושכל אחד פועל למען היכולות שלו. החידוש הגדול ברבינו בחיה לגבי הפדיון שבויים, בעצם נלמד מאברהם אבינו. בהלכה יש גם מקור לגמילות חסד, כפי שהזכרתי, חז"ל אומרים, אחרי השם אלוקיכם תלכו ובו תדבקון, הכוונה היא ללכת במידותיו, גמילות חסדים וכו'. מאידך הגמרא אומרת בבבא מציעא בדף למד, והודעת להם את הדרך אשר ילכו בה, מונה שם הגמרא כמה מצוות, ביניהם ביקור חולים, ניחום אבלים וכדומה. ההבדל בין שני המקורות, ביקור חולים לפי הלימוד מהפסוק והודעת להם את הדרך אשר ילכו בה, הוא מלמד אותנו על היחס שבין אדם לחברו במצוות ביקור חולים או בכל מעשה של חסד. הגמרא מוסיפה שכתוב ובו תדבקון, מעשה של חסד הוא לא רק בין אדם לחברו. זה גם הדבקות בקדוש ברוך הוא, זה גם מצווה שהיא בין אדם למקום. לכן, שמעתי פעם מהרב נריה כמדומני, שאמר בשם הרן הרב קוק זצ"ל, למה המלאכים שהלכו להפוך את סדום, וצריכו לעבור דרך ביתו של אברהם אבינו? היו יכולים להישלח ישירות להפוך את סדום. אמר מרן הרב זצ"ל, מי שלא רואה את מדרגת החסד של אברהם אבינו, הוא לא יוכל להבין למה צריך להפוך את סדום. מי שעובר בביתו של אברהם אבינו, ורואה שהחסד של אברהם, הוא לא רק בגלל הצד האנושי שקיים בו, אלא זה גם עניין של אובות ידבקון, כמו שהתורה מעידה על אברהם אבינו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות משפט וצדקה. השילוב של שני הדברים, לכן המלאכים נשלחו לביתו של אברהם אבינו. גם הנושא הזה של פדיון שבועים, כפי שהבאתי בשם הרבינו בחיי, ובו תדבקו. זה לא רק עניין שבין אדם לחברו, יש פה גם דרך השם, זה גם בין אדם למקום, ויש להלכה, לרבנים, אלה שראויים לכך, לא לכמותי, להביע את הדעה, לברר את הנתונים, ושבזמן שיצטרכו וישאלו אותם, אז יביעו דעתם. לפני הרבה שנים, באחד הפעמים שהרב גורן זצ"ל הביע את דעתו על נושא שהיה שנוי במחלוקת בציבור בארץ בנוגע לארץ ישראל, היה מישהו שהגיש בקשה לפני גורם מסוים לתבוע לדין, למשפט, את הרב גורן זצ"ל. ואז אבי מורי זצ"ל, שידוע על הקשר הרחב שהיה לו עם הרב גורן זצ"ל, ואני נזכר עכשיו שבאחד הפעמים שאבי חזר הביתה מדיון בבית הדין הגדול ביחד עם הרב גורן, הוא מרים טלפון לרב גורן, והיה שם ריתחא דאורייתא, מי שהכיר אותם ידע ששניהם היה להם ריתחא דאורייתא. אני זוכר שהם התווכחו על מה הפשט באיזה סימן בשאלות ותשובות שבי יעקב. זה היה קשור כנראה לדיון באותו מושב בית הדין שהם ישבו ביחד. היה שם ריתחא דאורייתא, כאילו שנמצאים בתוך אולם בבית המדרש, ואחד לא ויתר לשני, עם הפשט הוא היה בזה כנראה נפקמינה לדינה, ובסוף פסקו מה שפסקו על פי הרוב. באב המילה של אותה תביעה כלפי הרב גורן, אבי אז כתב הודעה, שהוא ביקש לפרסם אותה אז ברבים, אני אקר חלק קטן ממנה ובזה אני אסיים. לאור ההלכה, אמונת אומן של כל יהודי נאמן וקשר, שהתורה היא מעל כל דבר הקיים בעולם, וכל בעיה נבחנת לאורה של ההלכה בתורת ישראל, וזה יסוד האמונה היהודית, כי הם חיינו ואורך ימינו. זכותו ואף חובתו של רב בישראל המוסמך להורות הוראה בישראל, לפסוק למעשה לכל שואליו מהי דעת ההלכה בכל נושא שהוא נשאל עליו, ואף לחוות דעת ההלכה, גם בנוגע לתקנות וכולי, האם הם תואמים לדעת ההלכה. גם היום, זה המשך הציטטה, הרבנות הראשית לישראל מיום הקמתה לא היססה מעולם לפרסם דעתה, גם כשהיה זה נגד החלטות בניגוד לדעת תורה. כל זה כתבתי גם בשם הרבה רבנים בארץ, אשר ביקשוני כרב ראשי לשעבר למחות ברבים על חילול כבוד התורה באיומים על רבנים שמוסרים חוות דעתם ההלכתית כפי שהם מחויבים. הדברים הקצרים שאמרתי הם רק מעט מעט ממה שיש לספר על הרב גורן זצ"ל. לפעמים כשאנשים נמצאים ליד אישים שונים, כשזה קרוב מדי, אז לפעמים לא כל כך רואים. אבל כשהשנים מתרחקות, ואז רואים את הדברים בפרופורציה נכונה, אז ודאי שאז נזכרים בדברים, באמיתיות שבהם, ואני מקווה שכשם שהמשפחה השכילה באמת לעשות היום את מה שהיה ראוי לעשות, ימשיכו הלאה בתנופה גם את דברים שבכתב וגם את דברים שבעל פה. תודה רבה.